טוב, נקרא את פסקה ה' בכל זאת, אף על פי כן. הדמיון של ארץ ישראל. כן, כבר בפסקה ד' עסקנו בהבדל בין הדמיון של חוץ לארץ לבין של ארץ ישראל, אם כי הביטוי דמיון הוזכר רק בדרך אגב בפסקה הקודמת, וכאן הוא הנושא. הדמיון של ארץ ישראל הוא צלול וברור, נקי וטהור, ומסוגל להופעת האמת האלוהית. כן, יש בכלל... מה? כן, מה אתה רוצה?
זה נקי
כן, כלומר, מה זה דמיון? יש שני סוגי היגיון. ההיגיון האנלוגי וההיגיון האנליטי. ההיגיון האנליטי מפריד בין הדברים. ההיגיון האנלוגי מחבר בין הדברים. משל, למה הדבר דומה? אם ניקח, למשל, מה שנקרא סילוגיסמוס, או היקש מופתי, שזה היסוד של תורת ההיגיון המערבית. אנחנו נאמר כך, שתי הקדמות מולידות תולדה אחת. נכון? שתי הקדמות מולידות תולדה. יש מה שנקרא בהיגיון, ההקדמה הגדולה וההקדמה הקטנה, ומתוך החיבור בין שתי הקדמות נולדת תולדה. דוגמה, כל אדם חי, זאת ההקדמה הגדולה. סוקרטס הוא אדם, זאת ההקדמה הקטנה. אם אני מחבר את שתי הקדמות האלה, נוצרת תולדה. סוקרטס חי. זה גאוני, אה? זה היסוד של כל תורת ההיגיון המערבית. יש ההקדמה הגדולה, ההקדמה הקטנה, ומתוך זה התולדה. אז אני חוזר לדוגמה, כל אדם חי, זה כללי מאוד. סוקרטס, באופן פרטי, הוא אדם. אני אחבר את שניהם, יוצא שסוקרטס הוא אדם. עכשיו, שהוא חי, כן. עכשיו, יש פה מלא העיר. א', שזה בטוח נכון. כלומר, אי אפשר לטעות בדבר הזה. דבר נוסף, אין פה שום חידוש, וכי לא ידעתי שסוקרטס חי. הרי ודאי שידעתי שסוקרטס חי, שהרי סוקרטס הוא אדם, וכל אדם חי. כלומר, התולדה לא חידשה שום דבר שלא ידעתי מקודם. היא רק הוציאה אל הנגלה משהו שממילא גנוז בהקדמות הראשונות. נכון? כך שההיגיון הסילוגיסמי האנליטי הוא אמנם מאוד מעניין, מאוד מדויק, אבל הוא משעמם. הוא לא מוסיף שום דבר שלא ידעתיו מקודם. לעומת זה, יש היגיון אנלוגי. ההיגיון האנלוגי אומר כך, פיצי הוא חתול, מיצי הוא חתול, וגם צ'וק צ'וק הוא חתול. גם פיצי, גם מיצי וגם צ'וק צ'וק, לשלושתם יש שפם. נכון? מסקנה, כל בעל שפם הוא חתול. יש פה איזושהי בעיה, נכון? מה? כן, הפסיכומטרי עוסק בזה. יש פה בעיה. כלומר, אני פה עשיתי טעות. רציתי ללמוד דבר חדש, על סמך מספר דוגמאות, אבל זה לא יצא לי. נכון? אני יכול להגיד, אולי, מזה אני אסיק שכל חתול יש לו שפם, זה כבר יותר קרוב לאמת, נכון? אבל להגיד כל בעל שפם הוא חתול, יש בזה טעות. עכשיו, מה היתרונות ומה החסרונות של ההיגיון השני, שהוא ההיגיון האנלוגי, שעושה השוואות? מצד אחד הוא מלמד אותי דברים חדשים, שלא ידעתי. מצד שני, אני יכול לעשות בו טעויות. אז זה מה שקרה הדמיון. עכשיו, מצד שני, אי אפשר להתכחש לזה שגם ההיגיון הראשון שדיברנו עליו, ההיגיון האנליטי, הסילוגיסמי, גם הוא בעצם בנוי על ההיגיון האנלוגי. כי בואו נחזור אל מה שאמרנו. אמרנו, כל אדם חי, וסוקרטס הוא אדם. מסקנה, סוקרטס חי. בואו נחשוב על המשפט הראשון. איך אתה יודע שכל אדם חי? אה? לא יודע. ראית את אלברט והוא חי, והוא אדם. ראית את יוסי והוא חי, והוא אדם. וראית את שפרינצה והיא חיה, והיא אדם. מסקנה, כל בני אדם חיים. זאת אומרת, בסופו של דבר גם הנתונים שעל פיהם אתה בונה את המשפט ההגיוני שלך הם נתונים שמקורם בדמיון. יוצא לפי זה שכל הכרה ראשיתה בדמיון, ואז יוצא שכל היגיון של האדם עלול להיות טועה. יכול, לפי זה כל היגיון אנושי עלול להיות טועה. אז מה עושים? כן? אז צריך בשביל זה טהרת הדמיון. צריך דמיון שאיננו טועה. ודמיון שאיננו טועה יכול ללמד אותי דברים חדשים. אומר לך הרב קוק, הדמיון של ארץ ישראל הוא כזה. הוא צלול וברור, נקי וטהור. כן, בבקשה. מה?
בתולדה יש
דמיון,
לא בהכרה.
בתולדה יש
דמיון? הכרה נגיד אלברט חיים, לא דמיון.
מה זה?
אלברט
חיים,
זה
הכרה,
לא?
אלברט חיים, זה נכון.
זה הכרה, נכון. בתולדה זה שכל בנם חיים. אלברט חיים, לא שיחה.
כן, נכון. אבל זה היסוד של ההקדמה שאני אשתמש בה אחר כך בהיגיון המופתי.
לא, נכון.
ששם בעצם זה בנוי כבר על ההיגיון האנלוגי. אה, אתה אומר שיש הכרה ראשונית עוד קודם לזה. כן,
כן, שזה לא
דמיון,
אני רואה
שזה... כן, כן, בסדר, בסדר. הדמיון של ארץ ישראל הוא צלול וברור. אגב, כשאמרתי אלברט, זה יכול להיות גם הנס. זאת אומרת, זה לא, לא חייב להיות, כן? זה היה רק דוגמה שלא לא תתפסו דווקא לדוגמה. הדמיון של ארץ ישראל הוא צלול וברור, נקי וטהור, הוא מסוגל, כלומר, יש לו סגולה כזאת, להופעת האמת האלוהית. כלומר, דרך הדמיון... שבארץ ישראל אנחנו יכולים להיפגש עם תכנים של אמת, להלבשת החפץ המרומם והנשגב של המגמה האידיאלית אשר בליונות הקודש. זאת אומרת, הדמיון הזה יכול להלביש. מה זאת אומרת להלביש? כשאדם יש לו בגדים אז הוא יכול לפעול. אדם בלי בגדים קשה לו לפעול. אז האמת האלוהית, זה נכון, המגמה האידיאלית שבליונות הקודש צריכה הלבשה, צריכה להפוך לידידותית, זה הכוונה. אז היא זקוקה, כלומר, הדמיון של ארץ ישראל מסוגל להלבשת החפץ המרומם והנשגב. כלומר, מה זה חפץ? זה סוג של רצון, נכון? כלומר, הרצון האלוהי שמתגלה במגמה האידיאלית שבליונות הקודש, המגמה האידיאלית הזאת מתגלה על ידי, מולבשת על ידי הדמיון של ארץ ישראל. מוכן להסברת נבואה ואורותיה. הנביאים זה בארץ ישראל, לא? שאני זוכר למה דיברנו על, שדיברנו על זה. כי אתמול למדנו כוזרי ולמדנו אותו נושא גם. נכון? דיברנו על הנבואה בארץ ישראל. אז השיעור בכוזרי והשיעור באורות מדברים על אותו הנושא הבא. להבהקת רוח הקודש וזהריו, נקודה. לעומת זה, והדמיון אשר בארץ העמים, עכור הוא, מעורב ומחשקים, בצללי טומאה וזיהום, לא יוכל להתנסה למרומי קודש, ולא יוכל להיות בסיס לשפעת האורה האלוהית המתעלה, מכל שפלות העולמית ומצריהם. זה דברים פשוטים.
אין סיכוי.
לא יודע אם אין סיכוי, אבל קשה. כלומר, איך כתוב, ואני בתוך הגולה. כלומר, כשיחזקאל הנביא מדבר, הוא אומר, ואני בתוך הגולה. מתחיל מזה. כשאני בתוך... לכן, ואני בתוך הגולה על נהר כבר, נפתחו השמיים, ויראה מראות אלוהים. כלומר, צריך שיפתח משהו. בארץ ישראל לא צריך לפתוח שום דבר. אתה רואה? כן? מה זה מה? למרומה. לא למרומה, למרומה. לא כתוב מרומי הקודש. פשוט, תקרא נכון. נכון, אבל אחרי זה המילה השנייה.
קודש.
קודש, אמרת הקודש. כן, לא יוכל להתנסה למרומי קודש. אז מה השאלה?
קודש זה אמת
אלוקית
או
צלום מרומי? זה אמת אלוקית. אבל יש לזה גם השלכות לגבי השכל. כן, תגידו, השכל לא נפגע, זה לא נכון. כי בין הדמיון לבין השכל יש גשרים. מתוך שהשכל והדמיון אחוזים זה בזה. ופועלים ונפעלים זה על זה וזה מזה. לכן לא יוכל גם השכל שבחוץ לארץ להיות מאיר באורו שבארץ ישראל. אווירה בארץ ישראל מחכים. יש יתרון לחוכמה, גם לחוכמה השכלית שבארץ ישראל, על פני החוכמה השכלית שבחוץ לארץ. בסדר? מה?
כוח
שאי אפשר לשאול
פה, נכון?
נכון.
אבל הוא מדבר אחרי זה על זה שכנראה אתה יכול
לעשות
אותו בעקיף, אם אתה
מתערב. איזה מתעורר?
אם אתה ביום רואה משהו,
אז בלילה
אתה חולם על זה.
השאלה, במה אתה מזין את הדמיון? הדמיון עצמו הוא כוח בלתי נשלט, אבל ההאזנה, דיינו, מה שהמתעורר עושה, זה תלוי בי.
אז זה ארץ ישראל, זה המזין, זה משהו שאנחנו שולטים בו,
ואז מה שאתה... לא, 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 לא. הוא אומר... הדמיון שלך משתנה אם אתה בארץ או בחוץ לארץ. אם אתה נולדת בארץ, עוד יותר.
גם שני אנשים שרואים אותו דבר, דמיון ארץ ישראלי הוא שונה
מה ש... נכון. שלא לדבר על זה אם אתה נולדת בארץ, אחרי מלחמת ששת הימים, שזה עוד יותר. באמת, לא צוחק. כלומר, יש נתונים להופעת הנשמות. והנשמות השונות גם נושאות בתוכן נתונים. רוחניים שונים, בסדר? כישרונות שונים, בסדר? טוב, אז זה מה שאומר כאן, שיש קשר בין השכל לבין הדמיון בארץ ישראל. יש איזה משל השלכות לגבי אופן פסיקת ההלכה. יש בתלמוד הבבלי חלוקה מאוד ברורה בין שני תחומים, מה שנקרא הלכה והגדה. מה זה הלכה? זה מה שצריך לעשות. מה זה אגדה? זה מה שצריך לחשוב. והתחומים האלה אינם מתערבים זה בזה. יש דרכי היגיון של ההלכה, יש דרכי היגיון של האגדה. ההלכה, אנחנו לומדים אותה על ידי הכלי של השכל. כמעט באופן בלעדי. לעומת זה האגדה, יש בה שריד קטן של הדמיון. יש שריד, משהו נשאר משם, של הנבואה. השריד של הנבואה שנמצא בתוך ההלכה, והאגדה. אבל בתלמוד הירושלמי, רוח הקודש פועלת גם על ההלכות. כן? מובן מה שאמרתי? כלומר, קביעת ההלכה נעשית מתוך השפעה של רוח הקודש. נביא לכם דוגמה. מה? מתוך האגדה בסופו של דבר. יש דיון לגבי זקן ממרא. מה זה זקן ממרא?
נגד הסנהדרין.
זה חכם שפוסק בניגוד לסנהדרין, נכון? הסנהדרין קבע שהלכה כך. בא אחד מחכמי ישראל, אומר, אני פוסק בניגוד לסנהדרין ומורה הלכה למעשה ללכת נגד דעת הסנהדרין. מה דינו? זקן ממרא, הורגים אותו, נכון? הורגים אותו, כמו שכתוב בפרשת שופטים, נכון? והאיש אשר יעשה בזדון, בביתי שמוע אל הכהן וכולי, הוא מת האיש ההוא. מה זה הוא מת האיש ההוא? זה מדובר על תלמיד חכם שמורה הלכה בניגוד לסנהדרין. השאלה היא באיזה תחום אסור לו לחלוק על הסנהדרין. לא דבר פשוט. אז תחליט בכל הדברים שהתורה אמרה לשמוע על הסנהדרין. איפה התורה אמרה באיזה דברים לשמוע על הסנהדרין? כי יפלא ממך דבר למשפט בין דין לדין ובין דם לדם, ובין נגע לנגע, דברי ריבות בשעריך, וקמת ועלית אל המקום אשר נבחר השם לשכן שמו שם, ועשית ככל אשר יורוך. כלומר, צריך ללכת למקום ההוא, לשאול את הסנהדרין, ועל פי זה לפסוק. אז אם כן, יש לנו פה שלושה דברים. בין, יפעלים ממך, לא, יותר משלושה. יפעלים ממך דבר למשפט, בין דם לדם, בין דין לדין, בין נגע לנגע. חמישה דברים שצריך לשמוע לסנהדרין. השאלה היא, מה זה הדברים האלה? אז כי יפעלים ממך דבר, אומר הבבלי, זה ההלכה. כל ההלכה. יש מה שאלה בהלכה. כי יפעלים ממך דבר, דבר זה ההלכה. אומר הירושלמי, כי יפעלים ממך דבר, זה אגדה. למשפט, זו הלכה. זאת אומרת, שלפי הבבלי, אין זקן ממרא באגדה. אבל יש זקן ממרא בהלכה. לפי הירושלמי, יש זקן ממרא בהלכה ובאגדה. מה הסיבה להבדל הזה? מסביר בעל חובות הלבבות. מי זה חובות הלבבות? רבנו בחיה. ברבי יוסף, אבן פקודה, מסרגוסה. נכון? מה? קראו לו בחיה. קצר. כן, מה זה ארוך? את הכל מה שאתה מוסיף לו. כן. אז רבנו בחיה, בספר חובות הלבבות, מסביר בהקדמה, שדברים שבאגדה, כלומר דברים שבאמונה. והאמונה זה דבר שמתברר על פי השכל. דבר שמתברר על פי השכל, אתה לא צריך הוראה של הרבנים בשביל זה. כי השכל מוביל אותך. מעיר על זה הרב קוק באגרות ראייה, שהאמירה הזאת היא בעצם שנויה במחלוקת בין הבבלי לירושלמי. שלפי הירושלמי יש שכל מיוחד של החכמים, שהוא מושפע מרוח הקודש. ולכן צריך לפסוק הלכה גם בענייני אמונה על פי החכמים. עד כאן מובן? אז יש לזה גם הרבה השלכות נוספות, למשל דיברנו על זה, לולב היבש, נכון? לולב היבש פסול, משום, לפי הבבלי בגלל שהוא לא הדר, לפי הירושלמי משום לא המתים יעללויה. טוב. הלכה, זה לא הלכה. פרק ו'. כן. הקבלה. הקבלה זאת חוכמת ארץ ישראל. נכון? מאיפה זה בא הקבלה? זה בא מפה, לא? כן, זה עומק האגדה. נכון. ודאי. ולכן צריך זהירות. לכן אמרו שכל מי שרוצה לעסוק בסדרי תורה צריך לתקן את עצמו בזה וזה וזה, רשימות כאלה. כן. האם נכון להגיד אגדה בה או באלף?
אגדה כמו שאנחנו מכירים אותה בעברית הרגילה זה סיפורים דמיוניים לכאורה. לכן השאלה, אם זה מצד אגדה בה, והם שאחד מעביר לשני, בסדר, אבל אם זה באלף,
כדי להבין מילה באיזו שפה שהיא, צריך תמיד להבין באיזה הקשר היא נאמרת. וגם צריך לדעת שבכל שפה לכל מילה יכולות להיות משמעויות שונות. נכון? עכשיו, המילה הגדה בה והמילה הגדה באלף, במקור זה אותה משמעות. נכון? שניהם זה בא מהמילה להגיד. אבל התרגלו לציין את ההגדה של פסח בה ואת אגדות חז"ל באלף. עכשיו, יש הבדל בין האגדה לבין אגדות. אצל חז"ל, במילה, במובן העתיק של המילה, אגדה באלף, זה כל דבר שהוא שייך לתחום האמונה והמחשבה. ובכלל זה גם כל מיני סיפורים. בעברית מודרנית, משתמשים במילה אגדה בשביל משהו אחר. דהיינו כל מיני סיפורים משונים וחסרי מציאות. legends בלעז, כן? בסדר? אבל זה לא בגלל שזה אותה המילה, שזה צריך להפריע לנו, כי בעברית יכולות להיות שתי משמעויות לאותה המילה. כן. יש כאן פה שאלה. הייתי אומר שהדמיון אינו מוסיף לא הבנה ולא ידע, אלא מביא היפותזות, טענות, שחובה להוכיח על ידי אנליזה. עד כאן דברי השואל. תשובה, זה נכון בתחום ההיגיון, אבל זה לא נכון בתחום החיים. ישנן ידיעות אמיתיות שאני פוגש אותן דרך הדמיון, ואין בידי להוכיח אותן באופן אנליטי, ולא מפני כך אינם נכונות. למשל, אני אוהב. יש באמירה הזאת הרבה מאוד מרכיבים של דמיון. ואין אני מסוגל, לא תמיד, לתת לזה ביטוי אנליטי מספק. וכי בגלל זה איני אוהב. טוב, נמשיך. ואב, אפשר להמשיך, לא? ואב. הנושא כאן מורכב מאוד. זה בעצם תיאור של ההתעוררות לשיבת ציון. כן, בגדול. אם אנחנו לוקחים את הפסקה כולה בכללה, היא פסקה מאוד מורכבת, אבל בסופו של דבר הפסקה מדברת על ההתעוררות לשיבת ציון. פעולת רוח הקדושה הנקלטת בארץ ישראל פועלת התאדיר. כלומר, אדם זכה לרוח הקודש, או לרוח של קדושה, בארץ ישראל, זה נשאר אצלו. למה? כי זה דבר אמיתי. כל דבר אמיתי, יש לו פעולה מתמדת. פעולת רוח הקדושה הנקלטת בארץ ישראל פועלת התאדיר, גם אם נזדמן הדבר ויצא האדם חוצה לארץ. איך זה קורה שאדם יוצא לחוץ לארץ? על ידי טעות או על ידי איזו סיבה מוכרחת. איך יוצאים על ידי טעות? אדם גר ליד הגבול של ארץ ישראל, הלך להשקות את הגינה, פתאום החליק, טח, נפל לחוץ לארץ. כן? על ידי טעות, או פשוט הוא טעה במטוס, רצה לנסוע לראש פינה, פתאום יצא לו המטוס לקפריסין. וואלה, הוא לא יכול לרדת באמצע. בסדר, אז על ידי טעות או על ידי איזו סיבה מוכרחת, הרי גם הנבואה, כשחלה כבר בארץ ישראל, איננה פוסקת גם בחוץ לארץ. היו היה, דבר השם אל יחזקאל בארץ כסדים, היו מפני שהיה כבר. יש, היה יהודי אחד בשם רבי נחמן מברסלב. ודאי שמעתם על זה, שמעתם רבי נחמן. כן, רבי נחמן בן פייג. הוא נסע לארץ ישראל. ישב פה תקופה קצרה, והוא זכה פה להערה גדולה מאוד. הוא אמר שהתורה שהוא קיבל בארץ ישראל היא גדולה פי כמה וכמה מכל התורה שהוא למד בחוץ לארץ. ואז הוא יצא בחזרה לחוץ לארץ ולימד את זה. הוא אומר, מאז שהייתי בארץ ישראל אני לא אותו אדם. זה גם מה שהרב אומר כאן. מה זה? בדיוק. עכשיו, מה אתה קרא? לגבי השאלה שלך, אם הוא היה פה, כן, התשובה היא שהיה פה.
כן.
כלומר, הוא לימד גם לפני כן. הוא אומר, אין מה להשוות. בין מה שזכיתי אז, לבין מה שזה. בסדר? מעניין, אגב, הם היו לגמרי באוט, התלמידים שלו. יש רבי נתן, תלמידו, מספר שפעם רבי נחמן נתן דרשה שלמה על זה שצריך לעלות לארץ ישראל. והוא דיבר באריכות על זה שארץ ישראל היום הרבה יותר קל להגיע מאשר פעם. היום יש אוניות שיוצאות מאיסטנבול, ויש דיליג'נסים שעולים מיפו. בקיצור, זה לא כל כך מסובך, אפשר להגיע לארץ ישראל, וכולנו מחויבים להגיע לארץ ישראל. אחרי שעה שלמה שרבי נחמן דיבר על זה, ניגש אליו רבי נתן ואמר לו, כשכבודו אמר ארץ ישראל, למה הוא התכוון? ואז ענה רבי נחמן בצעקה, אמר, כוונתי כפשוטו, לאותם הבתים ולאותם החצרות שביפו וצפת וירושלים וחברון, שכל ישראל יעלו לשם. כותב רבי נתן, אז הבנתי מכותלי דבריו שכוונתו שנהיה כולנו בארץ ישראל. זאת אומרת, היו כל כך רחוקים מנטלית מהמחשבה שהדבר הזה הוא מעשי, שכששומעים את רבי נחמן מדבר על זה שצריך לעלות לארץ ישראל, הם חושבים שהוא בוודאי מדבר על משהו עליון, כן? אבל לא על מציאות ממשית. אגב, יש מתלמידי רבי נחמן שעלו לארץ ישראל ושלחו מכתב לרבי נחמן ואמרו לו, באנו אל הארץ וראינו שזה אדמה. היה להם קושיה. איך זה יכול להיות? מה זה אדמה? אמרו, זה נכון, ידענו בחוץ לארץ היו שקיות של אפר מארץ ישראל. אז זה אפר לבן, אז חשבנו שזה משהו מיוחד. אבל זה רבי שיש מקום אחד שבו אפר הוא לבן, אבל כל שאר הארץ, האדמה כמו האדמה וחוץ לארץ. הכיצד יורנו רבנו? אז הוא ענה להם, תדעו לכם שמה שהארץ הזאת נראית אדמה, זה רק החיצוניות שלה. באמת, באמת, היא למעלה, למעלה מכל העולמות. אבל היא מתלבשת בלבוש של אדמה. נדמה לכם שזה אדמה. לא היה פשוט הדבר הזה. היה תלמיד חכם אחד לפני 200 שנה שעלה לארץ והוא כתב ספר כדי להסביר שאסור לעסוק בחקלאות בארץ. כי זה חילול השם. להכניס תפוח אדמה לתוך האדמה הקדושה הזאת. איך אפשר? עכשיו, גם, אגב, גם הרב קוק עלה לארץ ישראל בשנת תו רש סמך דלת. ראה את מה שקורה פה, הכתב יד שלו השתנה. כן? רואים את הכתב יד של הרב קוק בחוץ לארץ, הכתב יד שלו בארץ ישראל זה לא אותו כתב יד. בחוץ לארץ זה נראה כמו התלמיד הכי טוב בכיתה. זה מסודר, נקי, ישר, בסדר. הוא יקבל ציון טוב, 100. אבל כשהוא מגיע לארץ ישראל, זה משתולל. פתאום שפע רוח הקודש גורם לכתב להיות עגול יותר, קופץ יותר. בקיצור, זה שערת רוח. אני ראיתי את הכתב יד, זה מאוד מעניין לראות את ההפרש. אחר כך הוא יצא לחוץ לארץ, נכון? מתי? בתו רש? עין ג' לא, שנה לפני מלחמת העולם הראשונה. מה הוא הלך לעשות שם? מה פתאום לגייס כסף? הוא הלך לוועידה של אגודת ישראל. הזמינו אותו, אז הוא נסע. נתקע שם בגרמניה, בגלל מלחמת העולם הראשונה. היה בכלא. למה הוא היה בכלא? הוא היה נתין רוסי. ורוסיה הייתה במלחמה עם גרמניה. שוחרר מהכלא, הגיע לשוויצריה. משוויצריה בסוף הגיע ללונדון. בלונדון ישב והיה שם רב של קהילה חשובה, אפילו הקים בית דין. אז הוא יצא ואז הוא היה מסתובב בהייד פארק, מסכן, חושב מחשבות עליונות על ארץ ישראל, מתגעגע לארץ ישראל. ואז הוא כתב ספר קטן בשם רש מילים. הספר הזה כולו רוח הקודש, זה על האלף בית, על האותיות. אוקיי, אז הדבר הזה, אז באמת הייתה שאלה גדולה, איך הוא יכול לכתוב כזה ספר כשהוא בתוך הגולה? אז הרב חרלאפ שהיה תלמידו ונשאר בירושלים כתב אליו, אין לי ספק שצינור של אוויר מארץ הקודש נמצא מעל הראש של כבודו, ולכן הוא יכול לכתוב את הדברים האלה. יש פה שאלה, אז איך הוא ירד אחרי זה מהארץ? הרי אסור לרדת. הרב קוק, איך רבי נחמן? תלוי על איזה שלב זה שואלים את זה. טוב, נענה גם על רבי נחמן וגם על הרב קוק. רבי נחמן ירד מן הארץ בגלל שהייתה פה מלחמה. היה פה מלחמה ואי אפשר היה להישאר פה, היה מסוכן מאוד. כן, זה היה בזמן שנפוליאון יצא לכבוש את הארץ באקו. כן? אגב, מי עצר את נפוליאון באקו? בסוף הרי הוא לא המשיך. לא יודע, זה היה יהודי בשם חיים פרחי שהיה ראש הצבא של המושל של אקו. המושל של אקו היה שמו אחמד אל-ג'זר. ג'זר הכוונה הקצב. וצריך להבין, הצבא של נפוליאון נעצר על ידי כמה תותחים של יהודי שעצר אותו, ואחר כך כדי להודות לו על כך, זה אחמד ג'זר חתך לו את האף ואת האוזניים. כן? הוא היה אדם קצת אכזרי נראה לי. אבל בקיצור, רבי נחמן ברסלב היה בתוך הסיפור הזה, לא הייתה לו ברירה, עזב את הארץ. הרב קוק יצא לחוץ לארץ ושהוא זמן לדבר מצווה לוועידה שלו אגודת ישראל, והוא לא התכוון לרדת חס וחלילה. יישוב ארץ ישראל דוחה פיקוח נפש, נכון, בתנאי אחד, שאתה מצליח. אבל אם, אבל אין מצווה להתאבד על ארץ ישראל. יש מצווה למסור את הנפש כדי שהארץ תהיה כבושה תחת ידינו. אבל אם על ידי שאתה מוסר את הנפש הארץ לא תהיה כבושה תחת ידינו, לא קיימת המצווה. כן? למשל, היה במלחמת השחרור, היו מקומות שאנשים ידעו שהם הולכים להיהרג, אבל הם ידעו שאם הם יחזיקו את המקום כמה שעות, זה יגרום שאחר כך תבוא תקבורת, ואותו חלק של הארץ יישאר תחת שלטוננו. אז זה בסדר. כן, בבקשה. לא, זה תמיד. איך אפשר? יש כאלה שכתבו את מה שאתה אומר, אבל זה טעות. כן? כלומר, יש רבנים שכתבו מה שאמרת, אבל זה פשוט לא נכון. זה רבי יצחק דיליון אמר מה שאמרת. אבל כבר כולם דחו את דבריו בשאלות ותשובות אבני נזר, ורבי יהודה עייש בספרו וזאת ליהודה, וגם בעל פיית השולחן רבי ישראל משקלוב. בקיצור, כולם דחו את זה. בסדר, אז איפה היינו? שפעת הקודש שהותחלה בארץ ישראל מלקטת היא את כל בירורי הקודש הנמצאים בחוץ לארץ בכל המעמקים ומקרבתם בכוחה המושך אליה. מה פירוש הדבר הזה? למה אתה עושה לנו צרות שם? למה? כן. יש פה ביטוי מאוד מעניין. מה זה ששפעת הקודש שהותחלה בארץ ישראל מלקטת? מה יש ללקט? כשמלקטים משהו, משמע שזה משהו שהתפזר. אין משהו מפוזר, מלקטים אותו. מה? ניצוצות. נכון, ניצוצות. אבל כאן כתוב, מלקטתי את כל בירורי הקודש. כלומר, ניצוצות פה מכונים בשם בירורים. אז אני אסביר קצת. רגילים לומר, וזה טעות, שהגויים יושבים במקומותיהם, והיהודים, נו, כמה בלבולים. אומרים שהגויים יושבים במקומותיהם, ושהיהודים יוצאים אל הגלות, כלומר הם גולים מארצם, אצל הגויים, והגויים יושבים במקומם. עכשיו, לפי הסיפור של התורה, זה ההפך. הגויים הם בגלות. ממתי הם בגלות? מאז מגדל בבל. כלומר, הזהות האנושית המקורית התנפצה לרסיסים. אין לך האדם המקורי. אלא יש לך 70 אופנים להיות אדם. יש אופן להיות אדם הנקרא נורווגי, יש אופן להיות אדם שנקרא סנגלי, ויש אופן אנושי להיות אדם שנקרא הודי או יפני וכו'. זאת אומרת שיש כל מיני רסיסים של הזהות המקורית. הגויים נמצאים בגלות, עם ישראל יוצא לשם, מה הוא עושה? הוא מלקט. הוא מלקט את דרך רשמים שמותירים בו האומות, הוא מלקט את רשמי הזהות האנושית. בסדר? והוא משחזר, כשהוא מעלה את כל זה לארץ ישראל, הוא משחזר את הזהות האנושית המקורית. את פרצוף האדם. את כזה מובן? לא שומע. האם האירוע של מגדל בבל היה בבבל או בארץ ישראל? זה היה בטומבוקטו. לא, אני פשוט תמה תמיהה רבתי על עצם השאלה. אתה שואל, האם האירוע של מגדל בבל היה בבבל או בארץ ישראל?
אם הוא היה בבבל, אז גם אלה שנמצאים
בארץ ישראל, נכון. אני רוצה להסביר אפילו יותר מזה. האירוע של בבל היה הכנסת האנושות כולה לגלות. לא לגלות גיאוגרפית. כי כשהיה מגדל בבל, כבר אז כל כדור הארץ היה מיושב. החידוש לא היה התפוצה הגיאוגרפית. כי הרי עוד לפני הסיפור של מגדל בבל, התורה אומרת לנו, והיא כל הארץ, שפה אחת ודברים אחדים, משמע שכל העולם היה מיושב. אבל מה שהיה, הייתה אנושות קוסמופוליטית, שבה לא היה הבדל בין אומה לאומה. מכאן ואילך משהו התנפץ בבבל. כן, מישהו הפסיק את הזרם בסניף המרכזי. ואז מורגש בכל התחנות כולן, שמשהו עכשיו התפצל. משהו התפלג. בסדר? זה לא היה לפני מגדל בבל. לא, אנחנו הולכים להתחבר אל כל הניצוצות האלה, וכאשר אנחנו עולים לארץ ישראל באחרית הימים, אנחנו גומרים את הליקוט. את הליקוט אנחנו מחברים. בסדר? איך כתוב בספר יחזקאל? שיבוא גוג ומגוג אל ארץ מאוספת מעמים, מאוספת מגויים, כתוב. כן, כלומר, אנחנו, כל אחד הביא את, את הסיפור שלו. שמת לב למשל שיש כל מיני סוגים של יהודים? עד כדי כך שבארץ ישראל זה המקום היחיד בעולם שבו אין יהודים. שמתם לב לזה? כן, יש יהודים במרוקו, יש יהודים ברוסיה, יש יהודים בארצות הברית, יש יהודים בתימן. מה יש בארץ? יש מרוקאים, יש רוסים, יש תימנים, יש אמריקאים. אין יהודים. כן, זה מאוד משמעותי. בדיוק. זאת אומרת, יותר מזה, יש היום מה שנקרא מתח בין עדתי, נכון? בין העדות יש מתח. למשל, בין שר הביטחון לראש הממשלה. כן? אז חלק מהרקע למתח ביניהם זה הרקע העדתי. אז להבין, מה עשה את היהודי הרוסי או הפולני שונה מהיהודי המרוקאי? הגוי שאצלו הוא חי. יוצא לפי זה שכשיש לך מתח הדתי בארץ, זה גוי מרוקאי וגוי רוסי שרבים דרך שני יהודים. אבל הריב הזה מפגיש אותם. כלומר, בסופו של דבר נוצרת פה הזהות המלקטת את כל האנושות. מה, אין בכל הארץ את כל בארץ ישראל את כל העולם? מי חסר? מלזיה? מה, אין פה יהודים ממלזיה? בטוח שיש. אתה תמצא. יש, יש, יש יהודים מאינדונזיה. זה לא יכול להיות שם. נמצא. כן. יש כאלה שהולכים לטיול כדי להקט משם את הניצוץ החסר. יש כל מיני. כן? אז זה מה שאומר הרב. שפעת הקודש שהותחלה בארץ ישראל מלקטת היא את כל בירורי הקודש הנמצאים בחוץ לארץ וכל המעמקים ומקרבתם בכוחה המושך אליה.
למה
התחלה
בארץ ישראל?
מה?
התחלה.
לא, זה התחיל. לשון זה, זה הופעל של להתחיל. התחיל זה יפעיל, הותחל זה הופעל. מה, הנבואה? איפה אברהם התחיל? כן, אבל מה אמרו לו שם בחוץ לארץ? לך לך מארצך. כן, זה אומר המדרש, אני לא יכול לדבר איתך פה, בוא נצא החוצה. בוא נלך למקום שבו אפשר לדבר. כן. כל מה שקשה יותר לסבול את אוויר חוץ לארץ. כל מה שמרגישים יותר את רוח התומעה של אדמה תמאה. זהו סימן לקליטה יותר פנימית של קדושת ארץ ישראל. אתה סובל בחוץ לארץ, סימן שאתה אדם טהור. האמת היא שהרבה אנשים סיפרו לי, נמצאים בחוץ לארץ, מרגישים מחנק. בשבת קצת יותר. ידוע שבחוץ לארץ יש כאלה, רבים, שלא עושים ברכת כהנים ביום חול. נכון? למה לא עושים ברכת כהנים? כי אין שמחה. שבת, אבל לא סתם בשבת, במוסף. כי במוסף מדברים על הקורבן, וזה מזכיר את בית המקדש, אז יש קצת שמחה, אז אפשר לעשות ברכת כהנים. ויש כאלה שנוהגים לעשות ברכת כהנים רק ברגלים, בשלושה רגלים. כי אז באמת הרגל, ושמחת בחגך, אז אפשר לעשות ברכת כהנים. למה בצפון הארץ לא... לא, זה סיפורים היסטוריים, זה בגלל שהחסידים שבאו לכאן, התיישבו בגליל, והם לא נהגו, וקיצור. יש כאלה שאומרים שיש הבדל בין ארץ יהודה לארץ הגליל. כן. לא כולם, אבל... כן. אגב, הגבול זה בין נתניה לחדרה. בנתניה כולם עדיין עושים, חדרה כבר לא. כן? מה אתה אומר? נו ולא? אפילו פרט. לא, הוא מדבר על אנשים גדולים. כלומר, יש אדם פרטי, למשל נביא. יחזקאל הנביא זה לא סתם אדם. אז כשהוא נמצא שם, הוא עושה ליקוטים. דבר בירורים. גם הרב קוק מדבר על עצמו. שהוא בלונדון, אף על פי שאין לו אשליות בקשר ללונדון, גם שם הוא לבד, בכל זאת, הוא מרומם שם משהו. אגב, הוא גם פעל בפועל. הוא פעל לשם השגת הצהרת בלפור, באותה מהם. כן. אז ככל מה שמרגישים יותר את רוח התומעה של אדמה תמאה, זהו סימן לקליטה יותר פנימית של קדושת ארץ ישראל לחסד עליון, אשר לא יעזב ממנו מי שזכה להסתופף בצלצח של ארץ חיים, גם בהתרחקו ונודו, גם בגלותו וארץ נדידתו. צלצח זה מלשון צחצחות. צלצח זה כאילו הערות העליונות, המקוריות. והשביע בצחצחות נפשך. אבל יש, אני רוצה לספר לכם שני סיפורים. האחד על הרב שמשון רפאל הירש, והאחד על הרב קוק. הרב שמשון רפאל הירש היה בחופש, בנופש, בשוויצריה. אז יש פה מישהו שמעיר פה יערה יפה, מישהו ממלזיה כותב. כן. כן, יש באוסטרליה יהודים ממלזיה, ואני בטוח שחלקם עשו עלייה. It's very nice. אני מודה לך. טוב, כן, זה כתוב באנגלית. In Australia there are Jews from Malaysia and I'm sure some made aliyah. יש פה כמה טעויות כתיב, אבל זה בסדר. כן. מה? סכן, כן, כן, סכן. למשל, עלייה שהוא כותב גם, I'm sure, I'm sure, צריך להגיד, גם מלזיה, בפעם השנייה, וגם כתוב מלזיה הוא כתב. בסדר? צריך לכתוב I אחרי I, אבל זה בסדר. בסדר? מה? They are, כן, they are, נכון, במקום they are, זה לא. אבל זה בסדר, הבנו מה שהוא רוצה. כן. אז איפה היינו? אז צלצח, כן. כן, הוא היה בשוויצריה. אז אחר כך הוא אמר, כשהקדוש ברוך הוא ישאל אותי, האם הסתכלת על עולמי, אני אגיד לו, הייתי בשוויץ. הרב קוק היה גם כן בשוויצריה, במלחמת העולם הראשונה. היה מדוכא מאוד. אז המארח שלו, מר קמחי, לקח אותו החוצה, הוא אומר, בואו נסתכל קצת על ההרים. הרב קוק הגיע, התחיל לבכות. אמר, ירושלים, הרים סביב לה. שתי תגובות שונות ביחס לאותו נוף. טוב. לא. הזרות שמרגישים בחוץ לארץ, הרי היא מקשרת יותר את כל חשק הרוח הפנימי לארץ ישראל וקדושתה. הציפייה לראותה מתגברת. וציור חקיקת תבנית הקודש של ארץ אשר עיני השם בה תמיד, מראשית השנה עד אחרית השנה, מתעמקת יותר ויותר. ועומק תשוקת הקודש של חיבת ציון, של זכירת הארץ, שכל חמודות בה כשורות, כלומר ההשתוקקות הזאת שמתרחשת אצל האדם שמשתוקק לארץ ישראל, כשהיא מתגברת בנשמה אפילו יחידית. כלומר אפילו אדם פרטי שההשתוקקות הזאת מתעוררת בתוכו. הרי היא עושה פעולת נביעה מעיינית לכל הכלל לרבבות נשמות הקשורות עימה. מה? כן, הוא מדבר פה למשל, ניקח כדוגמה, על אדם כמו הגאון מבילנה. כן? שמעתם על הגאון מבילנה? הגאון מבילנה ישב בחדר שלו בבילנה, מוקף בספרים, כל הזמן לומד. יום אחד הגאון אומר, הגיע הזמן להביא גאולה לעם ישראל. פתאום, פים. וההשתוקקות הזאת גורמת לו לנסות לעלות לארץ, לא הצליח. אבל זה גורם לו גם לשלוח את התלמידים שלו. ואז תלמידי הגאון מבילנה מגיעים לארץ ישראל. מקימים פה את היישוב האשכנזי בירושלים, מחדשים את החורבה, וזה גורם שהיישוב הישן הולך ומתחזק. מגיע מונטפיורי, יש לו את מי לחזק עוד. אחר כך יש יישוב בארץ ישראל, זה גורם שיהודים ברוסיה מקימים את חובבי ציון. מקימים פה כמה יישובים. זה גורם שכאשר בא הרצל וחושב על הקמת ההסתדרות הציונית העולמית, יש על מה לדבר, יש כבר בארץ ישראל יישוב. זה גורם שאחר כך שבאות העליות, העלייה השלישית והעלייה, כל העליות שבאו אחר כך, אז היה כבר מה שיקים את ה... יצדיק את דרישת הקמת המנדט הבריטי על ארץ ישראל. וזה מה שאפשר בסופו של דבר להקים את המדינה. כל זה מתחיל מבן אדם אחד שמשתוקק לארץ ישראל ויושב בחדר שלו בווילנה החשוכה שבליטה. זה מה שאומר כאן הרב. עומק תשוקת הקודש של חיבת ציון, של זכירת הארץ, של כל חמודות בקשורות, כשהיא מתגברת בנשמה אפילו יחידית, אדם פרטי, הרי היא עושה פעולת נביעה מעיינית, זה כמו מעיין שהולך ונובע, לכל הכלל, לרבבות נשמות הקשורות עימה, וכל שופר של קיבוץ נידחים מתעורר, פתאום הציונות קמה, ורחמים רבים מתגברים, כן, יש כבר נחמה לארץ, ותקוות חיים לישראל מתנוצצת, וצמח השם הולך ופורח. בסדר? כן. הוא לא אומר שכל אדם שנמצא בישראל ויוצא לחול. הוא לא אמר שאדם נמצא בישראל. מצטער. בארץ ישראל. כן, כשאתה אומר בישראל, למה אני מתנגד לאמירות האלה? בגלל שאנחנו חיים בחברה מנותקת משורשים. אנשים לא יודעים שיש ארץ בארץ הזאת. כן? אומרים, אני מישראל. לא שמים לב שלהיות מישראל זה גם קשר לארץ מסוימת, שנקראת ארץ ישראל. ישראל זה שם המדינה.
בארץ ישראל.
בסדר? זה מזכיר לי את הביטוי החילוני, ערב שישי. כן? במקום ליל שבת. בסדר? או סוף שבוע. זאת אומרת, פעם אחת היו שני בחורים הגיעו למכון מאיר, שלחו אותם מבית הדין לפה. לשבועיים. אמרו, אתם צריכים ללמוד שבועיים יהדות. למה? כי החברות שלהם מתגיירות. אז הבדין מגייר אותם, אז רוצים שגם הם ידעו יהדות. שאלתי אותם, נו, מה אתם רוצים ללמוד? אמרו, אנחנו רוצים ללמוד תפילות סוף שבוע. כן? זאת אומרת, מישהו אמר להם, תראה, הבדין צריך להתרשם שאתה מתחזק, ושאתה מתפלל בשבת. כן? אז הוא בא ללמוד תפילות סוף שבוע. אנחנו לא מישראל. אדם פה יצא מארץ ישראל שהייתה קיימת אלפי שנים לפני שקמה מדינת ישראל. כן, בבקשה, דבר. יש להם.
יש להם והם לא מודעים.
לא, הם גם מודעים. הגאון מווילנה יש לו אותה השתוקקות, למרות שהוא לא נולד בארץ, אבל הרושם שהותירו בו הדורות היה מספיק חזק כדי שהוא ישתוקק לארץ שמעולם לא ראה. כן. נו, מה השאלה? יהודי שיוצא לחוץ לארץ, מתפרנס, ואז הוא קונה בשבת את עיתון מעריב ואת עיתון ידיעות, מזמין את החבר'ה, והם אוכלים פיסטוקים וגרעינים, וגם מדברים על חומוס ופלאפל, נכון? ואז הם קשורים לארץ הרבה יותר ממה שהם היו בארץ ישראל. נכון? זה לא ככה?
כן.
זהו. לא רוצים לחזור. ודאי שהם רוצים לחזור. ודאי שהם רוצים לחזור. ודאי שהם רוצים... אתה לא רואה, זה נכון. גם אני לא רואה, אבל הם רוצים לחזור. הנשמה שלהם בוכה במעמקיה. כל יום הנשמה הזאת נמסה ומשתוקקת. אף על פי שלא רואים.
גם אדם חילוני?
מה זה אדם חילוני? יש דבר כזה? יהודי שלא שומר תורה ומצוות? יש יהודים שלא שומרים שבת, זה נכון. אז מה? אבל הוא שומר הרבה מצוות. שוב, המושגים האלה, יהודי חילוני, זה מושגים חדשים ביהדות, אני לא מכיר. אני זוכר כשהיינו ילדים בחוץ לארץ, אז הכרנו שיש יהודי ששומר על 98% מהמצוות. יש אחד ששומר על 70%, אחד ששומר על 30%, ואחד ששומר על 12%. לא ידענו איפה הגבול עובר. זה דתי, זה חילוני. מה זה המצאות המצחיקות האלה? טוב, וכל שופר, אלא מה? אני אגיד לך איפה הגבול עובר. זה, הגבול עובר עם חתיכת בד על הראש. אם יש לך חתיכת בד על הראש, אז אתה יהודי דתי, למרות שיכול להיות שאתה גונב את מס הכנסה, משקר, מרמה, כל מיני צרות, אבל זה יהודי דתי שעשה את זה. אבל אם אתה בלי הסמרטוט על הראש, אבל אתה משום מה אוכל לא אוכל חמץ בפסח, עושה מילואים, משלם מס הכנסה, מדליק נרות חנוכה, עושה סוכה, אין? ואפילו מדבר בעברית, ואפילו מתעניין בחוג בתנך פעם בשבוע, אתה חילוני. חילוני שמקיים הרבה מצוות. למה? כי אין לך הסמרטוט על הראש. בסדר? לא מקובל עליי החלוקות האלה. חלוקות נוראות. כן. לרוות נשמות הקשורות עמה. וכל שופר של קיבוץ נידחים מתעורר ורחמים רבים מתגברים. ותקוות חיים לישראל, מה זה תקוות חיים? תקווה של מדינה. מתנוצצת. וצמח השם הולך ופורח. מה זה צמח השם? זה המשיחיות. ואור ישועה וגאולה מתפצל ומתפשט. מה זה גאולה? אור שמתפצל ומתפשט. שאז מתחיל כל רעיון הגאולה מכל מיני כיוונים. פתאום הממלכה הבריטית מתעניינת בארץ ישראל. והטורקים עושים כמה שטויות. ויש מישהו שרוצה להשקיע פה בייבוש ביצות. ואחד שמתעניין, יש לו כל מיני רעיונות תנכיים, ואז הוא רוצה להקים כוח צבאי יהודי, למרות שהמעורר הוא בעצמו בריטי קתולי, בריטי פרוטסנטי. כל מיני רעיונות באים לעולם, עד שבסוף הגאולה מופיעה. זה נקרא אור שמתפצל ומתפשט. כל אחד עם הרעיונות שלו. כשחר פרוס על הערים. מה זה שחר? זה הגאולה, נכון? איילת השחר, זה הכינוי לגאולה בגמרא, בירושלמי, נכון? עד כאן להיום.